מה שלומכם? אני שמח להיות כאן איתכם. תחילת זמן אלול, תשע"ג, רואים כבר את תשע"ד באופק. המשבצת הזאת בימי שני ב-11, למדנו בזמן הקודם ספר מלכים, כלומר זה בעצם שיעור בתנ"ך. אבל כבר לימד אותנו הרב קוק שכל זמן מאיר בתכונתו, ולכן בחודש אלול אנחנו נמשיך ללמוד תנ"ך, אבל נעסוק בדברים שקשורים לחודש אלול. נלמד ביחד את ספר יונה, ובעזרת השם נסיים את ספר יונה, נחזור חזרה בזמן חורף לסדר בספר מלכים. למי שזה מעניין אותו והיה כאן, אז אנחנו בערך בתקופת יהויכין, איפשהו שם, אבל זה יחכה עד אחרי סוכות. ואנחנו לומדים ספר יונה. מבחינת המיקום שלו בסדר הימים הנוראים, אז ספר יונה אפשר לומר שהוא נקרא באיזשהו מקום של שיא. תפילת מנחה של יום הכיפורים, זה בוודאי מקום מאוד מיוחד, זה כבר זמן של התעלות מאוד מאוד גדולה, כבר אחרי כל לקראת תפילת נעילה, וזה ברור שספר יונה, מעבר לעלילה התנכית שקורית בו, להתרחשות התנכית, יש בו גם איזשהו תוכן פנימי ועמוק של תהליך תשובה. אנחנו ברשותכם ננסה לנוע ביחד על שני הצירים. קודם כל ללמוד את ספר יונה כלימוד תנ"ך, כמו שאנחנו רגילים ללמוד תנ"ך, כלומר מתי הוא פעל, באיזה סביבה פעל, נשאל את השאלות התנ"כיות הקלאסיות על הספר הזה, אבל משם ננסה להמשיך ולהבין איזה פרצוף תשובה אחד או יותר, כנראה יותר, עולה מספר יונה. עולה מספר יונה, ואיך אנחנו מגיעים לזה. בסדר? אז נתחיל. היום אנחנו נלמד את פרק א'. יונה נמצא ב-13, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק. אז יונה, איפשהו שם באמצע, תחפשו, תמצאו. חבר'ה, תכנסו. ספר יונה, לומדים. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש ויתן שכרה, וירד באה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויסער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים לעכל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרא אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. ואמרו אליו, אגיד ענה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מי זה עם אתה. ויאמר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידוע האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך, וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, סעוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויסעו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. פרק א'. בואו ננסה קצת טיפה למקם את יונה מבחינת הרצף, ונשאל פה כמה שאלות שהן שאלות הכרחיות כשבאים ללמוד כל פרק בתנ"ך. יונה הנביא, פגשנו אותו בעוד איזה מקום? מכירים אותו מאיפשהו? יש לו עוד, ליונה יש עוד הופעה אחת גלויה ועוד הופעה אחת נסתרת. מה? לזה עוד נגיע. הופעה אחת גלויה שנגיע אליה, זה בימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל. יונה בן אמיתי, הנביא אשר מגד חפר, נשלח לנבואה מאוד מאוד מיוחדת שעוד נראה אותה. זו הופעה אחת גלויה. הופעה אחת סמויה, זה כאשר הנביא אלישע רוצה לנבות, רוצה לבשר שבית אחאב הולך להיחרב ובית יהוא הולך למלוך, רוצה להביא את הבשורה ליהוא, הוא שולח את אחד מן הנערים שלו, נערי הנביאים, והחז"ל אומרים שהנער הזה זה יונה הנביא. עכשיו, כאן, בפרק שקראנו, יש פה קודם כל, כלומדי תנ"ך, יש פה שתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת היא, איך הגענו לספר בתנ"ך שקשור לעיר של נוכרים? נינווה זו בירת אשור. אנחנו יודעים שהתנ"ך עוסק בעם ישראל, בארצו, בדרך לארצו, בגלות. יש כאן ספר שלם שבעצם עוסק בכלל באוטסורסינג כזה, באיזה מין עיר, עיר, מה זה קשור אלינו? מה זה קשור? נכון שבתוך פרקי הנביאים, גם בישעיהו, גם בירמיהו, יש כל מיני נבואות על עמים, אבל בעיקר עמים שבאים לתקוף את עם ישראל. כאן, לכאורה, מה זה קשור אלינו? מה קשורה נינווה לסיפור הזה? ודבר שני, איך שלא נסביר את זה, למה יונה לא רוצה ללכת? למה יונה לא רוצה ללכת? מדוע הוא מסרב לשליחות הזאת? נביא שמסרב לשליחות, יש לו דינים. בדרך כלל נביא שכובש נבואתו, דינו מוות. וגם איך אפשר? מבחינה אמונית, איך אפשר לברוח מהשם? הרי למדנו כבר בגן הילדים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז איך יונה בורח? מה שייך בכלל לברוח מאת השם יתברך? אז כדי להבין את זה, אנחנו כמובן צריכים להבין, אם נתחיל לענות על השאלה הראשונה, קצת רקע על נינווה. מי זאת נינווה ובמה מדובר? אנחנו מדברים פה על עיר הבירה של מלך אשור. מלך אשור קוראים לו? איך קוראים לו? מלך אשור? לא יודעים? סנחריב. סנחריב זה לא השם שלו, סנחריב זה שם קוד, כמו פרעו. היה שמות יותר מפורטים, מסרחדון היה שם אחד. מלכי אשור. מלכי אשור כבר זמן מאוד מאוד ארוך, מכים בישראל מכות נמרצות. בישראל וביהודה. בספר מלכים בפרק י' ד' אנחנו כבר פוגשים את מלכי המזרח מתחילים לזנב בממלכת ישראל, ומהמזרח העוד יותר רחוק צומחת ועולה מעצמה אדירה שקוראים לה אשור, שכל מי שיש לו עיניים בראשו מבין שהולכת לשנות פה את כללי המשחק. אשור כובשת, משתלטת, דוחה ודוחקת את רגלי, את רגלי ארם, והולכת ועולה. אנחנו נגיע עוד בהמשך למסע סנחריב הגדול בתקופת חזקיהו, שמוטט פה כמעט את כל, את כל, את כל ערי יהודה, ועוד לפניו יבוא עשר חדון, מלך אשור, ויגלה את כל שבטי ישראל. אז כשנשלח נביא להתנבות על נינווה העיר הגדולה, ולהחזיר אותה בתשובה, במובן מסוים, הנביא הזה, הוא מכין את הקרקע לאימפריה שתבוא ותקה את העם שלו, את עם ישראל. זו השליחות. הקדוש ברוך הוא מצווה על יונה ללכת ולהחזיר את נינווה בתשובה, כי עלתה רעתם לפניי, אז תסיקו מזה, תעשו אחד ועוד אחד ותבינו ש... היה מדובר על נינווה שהיא פועלת בסדרי גודל של סדום ועמורה. והעיר הזאת, אם ניתן לה, אם יוטל לה להמשיך להתקיים, במשך פרק זמן לא ארוך, פרק זמן היסטורי לא ארוך, תעלה ותקה את עם ישראל. מה? למה אין תשובה? מה זה? תשובה מה? מי אמר? בטח, למה? מה, גוי לא מחויב בשבע מיטות בני נוח? חייב. לא, צריך לחזור בתשובה, לקיים את המצוות שהוא מחויב בהן. ואם בתוך נינווה יש שחיתות ורוע, הם צריכים לעשות את זה בתשובה, להיות גויים מתוקנים. השליחות של יונה, או נאמר ככה, הקושי בשליחות של יונה בולט עוד יותר על הרקע של נבואתו הראשונה. תסתכלו רגע במלאכים פרק י' ד' פסוק כ' ג'. עכשיו אני עושה לכם פה גם חידה, טוב? בהרבה מאוד מקומות בנביאים, הנביא דורש פסוקים מהתורה. יש פסוק מהתורה והנביא דורש אותו וגם מיישם אותו. בואו נראה איך זה קורה כאן. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה, זה המון זמן. 41 שנה זה המון זמן, פרק זמן ארוך מאוד. ויעש הרע בעיני אדוני, לא סר מכל חטאת ירובעם בן נבט אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבור חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגד חפר. תרתי דסתרי, הוא עושה הרע בעיני השם מצד אחד, ומן הצד השני הקדוש ברוך הוא נותן לו להרחיב את גבולו מאוד. מה מדובר כאן? ממבוא חמת, מחמת גדר של ימינו עד ים המלח, מרחיב מאוד את גבול ישראל. למה? ומי בישר לו את הדבר הזה? יונה הנביא. בא נביא שקראו לו יונה למלך ישראל ואמר לו, כה אמר השם, למרות שאתה רשע, אתה תקבל עכשיו ניצחון על האויבים ותרחיב את גבולך. למה? כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מי מכיר את הפסוק הזה? אפס עצור ואפס עזוב. איפה זה מופיע? איפה? בשירת האזינו, נכון? אתה זוכר את הפסוק כולו? גם אני לא, האמת, אז בואו נסתכל פנימה רגע. אבל זה ממש ציטוט משם. בשירת האזינו, כשמתחיל השלב של הנחמה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מכה אותם וכו' וכו', אז בפסוק למדבב, כי הדין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, ואמר אי אלוהמו צור חסי הוא בו. כלומר, יש שלב בגאולה, שבו, או יש אפשרות כזאת בגאולתם של ישראל, שבו למרות שהם לא יחזרו בתשובה עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא יראה שאין להם כוח. אפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, אין להם כוח, אין להם כוח לחזור בתשובה, אז הוא ייתן להם גאולה למרות שהם לא ראויים. זה כמו אפילו בין הורים לילדים, ולא רק, מי שיש לו טיפה כוח עמידה, אתה יכול להפעיל עליו לחץ, אתה יכול להניש אותו, להגיד לו, להפעיל על כלפיו סנקציות, אבל אם יש בן אדם שאין לו, נגמר לו כוח העמידה, אין לו כוח, אז התרופה החינוכית של אדם כזה זה לא להפעיל כלפיו לחץ, אלא פשוט להשפיע עליו שפע ולקוות שהשפע הזה יעורר בתוכו איזשהו אמון פנימי שנרדם וייתן לו כוח לצאת לדרך חדשה. עם ישראל בתקופת ירובעם בן יואש, אחרי תקופה מאוד ארוכה של יואש המלך ושהם מלכים מבית ירובעם בן נבט ומבית אחאב שהם מרשיעים, אומר הקדוש ברוך הוא, אין להם כוח לחזור בתשובה, אז אני אתן להם איזה זריקת עידוד, למרות שיש עליהם מלך רשע, אולי זה ייתן להם איזה כוח, איזה אמון, איזה שמחה, ומתוך זה יתחיל איזה מהלך של תשובה. מי מבשר הבשורה? יונה. הוא מבשר הבשורה. כל אחד מאיתנו היה מאוד שמח לבשר כזאת בשורה, נכון? זה בשורה שפונה אל סגולת ישראל. זה בשורה שאומרת להם, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, ולמרות שאתם חוטאים, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, והוא מושיע אתכם ביד ירובעם בן יואש, למרות שאתם לא ראויים. תראו את הפסוק. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מתוך תקווה שמה?
תשובה.
שיהיה כאן איזה תשובה. יהיה פה איזה... בוא, קיבלת איזה משהו. לא, לא נעים, נכון? נעמה זה כיסופה. במיוחד שכאן נביא אמר את זה לפני כן. תדעו לכם, תקבלו ישועה ו... מה התגובת עם ישראל? כלום. ממשיכים לעשות הרע בעיני השם. ולכן מגיעה משימה ב'. המשימה מספר ב' של יונה, הבנתי, אז לך תכין להם את המכה. לך תכין את המכה. המכה זה נינווה. עכשיו תלך לנינווה. וזה יונה לא רוצה. בלשון חז"ל, יונה תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב. אומר יונה, אני ילך ויתנבא על נינווה ויחזיר את נינווה בתשובה, שכתוצאה מהדבר הזה נינווה בעוד פרק זמן לא ארוך, כתוב כאן בתנ״ך כמה, ממש לא ארוך, כמה עשרות שנים, נינווה תעלה, אשור תעלה על שבטי ישראל ותגלה אותם, לא רוצה. מה, הקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותי נגד עם ישראל, אני לא מוכן. אנחנו נצטרך להבין מה, מה סבר הקדוש ברוך הוא, כן, מה... אבל יונה לא רוצה. זו הסיבה שיונה בורח מלפני השם. כמובן אין אפשרות לברוח מהשם. אין אפשרות כזאת. אבל הפסוק פה מדויק, ומדובר כאן על לברוח מלפני השם. לברוח מלפני השם, הכוונה בעצם לברוח מהאפשרות לקבל נבואה. נבואה, אנחנו יודעים, מהכוזרי, היא ניתנת רק בארץ ישראל. מי שיורד לחוץ לארץ, נסתלקת ממנו נבואתו. יונה בעצם מבקש להתפטר. בתפקיד שלו. כן, אין נביאים בחוץ לארץ. תקשה על היקושייה, יחזקאל. יחזקאל קיבל נבואה בארץ ישראל, וגלה איתה לחוץ לארץ, וגם בחוץ לארץ נבואתו היא או בא או בעבורה, אומר הכוזרי. ממשיך להתנבות בעבור ארץ ישראל, או שהוא היה בארץ ישראל לפני כן. אבל אין דבר כזה שנביא מקבל נבואה בחוץ לארץ. מה? לא. מרגע שנכנסו לארץ. מרגע שנכנסו לארץ, זאת הארץ של הנביאים. בחוץ לארץ, זה תומת ארץ העמים, אין שם נבואה. זה הצינור סתום. אז יונה אומר, אני לא רוצה. בשביל, עוד שנייה, יואל. כמו נביא, הנביא יואל. בשביל נביא להתפטר מנבואתו, זה לא לוותר על אופציה בחיים. זה לוותר על, על, על עצם החיים עצמם, כי הנבואה היא דבקות בשם יתברך, הנבואה היא פסגת המדרגות, הנבואה היא גם עונג אלוקי עליון, וכשיונה מוכן לוותר על נבואתו, זה לא טוב, אז לא. זה, בהרבה מאוד מובנים, זה לעקור את הלב מהחיים. כל כך אוהב יונה את עם ישראל, שהוא לא מוכן שתצא ממנו כביכול שום תקלה כלפיהם. אז הוא לא רוצה, אז הוא בורח. כן.
לא הבנתי למה צריך להחזיר תשובה
את נבואה
כדי
שתגיע לישראל. תענה. אני עונה לך תשובה עכשיו ברובד אחד, אבל אנחנו נלך וניתן תשובות נוספות. לשאלה שאתה שואל, בסדר? ברובד הכי פשוט, נינווה, זאת האימפריה שהולכת לעלות. בקצב שהיא כרגע מתפקדת, אין לה זכות קיום, ואז אם אין לה זכות קיום, אתה צריך להבין שרואים את זה מכל התנ"ך. הקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה דרך האימפריות. דרך האימפריות, ממש, רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. כשניתנת למלך או למלכות, ניתן לשלטון, זה בעצם איזה מין ידיעה שהקדוש ברוך הוא בחר במלכות הזאת, ועכשיו הוא נותן לה את כל הכוח. נכון, אבל יש איזו שיעה מסוימת שאם היא מקדישה את השיעה, אז ההנהגה האלוקית לא יכולה לעבור דרכה, כלומר, מידת הדין חייבת לפגוע בה. אז כדי לשמר כאן איזה איזון, כדי להצליח ליצור כאן את ממלכת אשור, שתפעל בה, אחר כך באנושות כולה, ולא רק כלפי עם ישראל, אז צריך ללכת ולדאוג שהם, יהיה להם זכות קיום. אני עונה לך תשובה עכשיו ברמת, אנחנו נלך ונראה שספר יונה נותן תשובות יותר ויותר עמוקות למה שאתה שואל בדיוק. בסדר? מה אתה אומר? להקות את ישראל זה שליחות, זה לא זכות, כלומר, זה שליחות מעת הקדוש ברוך הוא. אז מה? אז מה באמת השאלה? זה לא פרס. אלא נינווה היא עכשיו גרזן ביד החוצב. הקדוש ברוך הוא החוצב, והיא גרזן, והיא צריכה לתפקד. אם הגרזן הזה רקוב, אז החוצב לא יכול לעבוד. כביכול. בסדר? יונה בורח, הוא לא רוצה. הוא לא מעוניין. והפרק הזה שלנו כן, אז דיברנו על כך שבעצם הבריחה של יונה זה בעצם התפטרות מתפקידו כנביא. זה לא שאפשר לברוח מאת השם יתברך, אלא הוא פשוט לא רוצה להיות נביא, אז הוא רוצה לברוח תרשישה. יורד יפו, נותן שכרה, one way ticket, תרשיש, זה אזור יוון, קרטי, משהו כזה, והעיקר לא לקחת בזה חלק. חזל אומרים, יונה טבע כבוד הבן, כבודם של ישראל, ולא כבוד האב. הוא רוצה לבשר נבואות של נחמה, נבואות של גאולה, ולא ללכת להשיב בתשובה את נינווה, שמי יודע אחרי זה מה יתגלגל מזה רעה לעם ישראל. במשנה ברורה כותב שהסיבה שקוראים את ספר יונה בתפילת מנחה זה כדי לדעת שאדם לא יכול לברוח מהתפקיד שלו. לא יכול לברוח. ובסוף אתה תהיה חייב לעמוד מול התפקיד שלך ולבצע אותו. הניסיון של יונה לברוח הוא ניסיון שנידון לכישלון מראש. לא יוותרו. הקדוש ברוך הוא לא מוותר לאף אחד, לאף נשמה, עד שהיא לא ממלאת את תפקידה. ואם זה לא בגלגול הזה, אז זה יחזור לכאן בגלגול נוסף. אף אחד לא נמלט. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד, ולכל אחד יש שליחות. ובעצם, ככה אומר המשנה ברורה, כזה מין לקח כללי מספר יונה, ואל תנסה לברוח ממנה, כי לא ייתנו לך. הפרק הראשון, אם אנחנו מנסים לתאר פרצופי תשובה בתוך ספר יונה, אמרנו שאנחנו נעים על שני צירים בתוך האלימות. קודם כל, הציר התנכי, באיזה סביבה יונה פעל, למה הוא לא רוצה מבחינת תנכית, אנחנו כבר יותר מבינים, נינווה זאת בירת אשור, אשור הולכת להכות את עם ישראל, יונה לא רוצה להיות חלק מן הדבר הזה. למעשה, מה שיונה רוצה לעשות, זה לנבא את נבואת נחום. זה הוא היה רוצה לעשות. כי נחום, שהגיע קצת אחרי יונה, ונראה מתי קצת, מנבא על נינווה, יונה הרי הוא, נחום זה מיד אחרי, יונה מיכה, נחום חבקוק, מנבא על נינווה ומסביר בדיוק מי זאת נינווה. בואו תראו מי זאת נינווה, תדאגו רגע לספר נחום, כמה דפים קדימה, בואו ניקח לדוגמה את פרק ג', כן? ספר נחום מתחיל ממסע נינווה, ספר חזון נחום האלקושי. והוא כאן מתאר את כל מה שמתרחש כאן בנינווה, פרק ג' הוי עיר דמים, כולה כחש, פרק מלאה לא ימיש טרף, עיר מלאה רציחות, מלאה דם, מלאה שפיכות דמים, כל שוט וכל רעש ואופן וסוס דוהר ומרכבה מרקדה, פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורוב חלל וכובד פגר ואין קץ אל הגבייה ייכשלו בגבייתם. יש שם המון המון, המון וסח, מה שקוראים, המון כבוד, המון שופוני, כן? אבל הם דורסים אחד את השני בשביל הכבוד הזה. מרוב זנוני זונה, טובת חן בעלת כשפים המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. יש שם זנות, עריות, כשפים. גם גויים צריכים לחיות בצורה מתוקנת וישרה. הנני אלייך נאום אדוני צבאות וגיליתי שולייך על פנייך והראיתי גויים מערך וממלכות כלונך. והשלחתי עלייך שיקוצים וניבלתיך ושמתיך כרועי והכל רעייך ידוד ממך ואמר שדדה נינווה מיינוד לה מאין אבקש מנחמים לך. קיצור, גם את... יבוא דינך. יונה היה שמח להתנבא את הנבואה הזאת. זה נינווה. מה? לא, זאת נבואה. זאת נבואה, אתה שואל טוב, זאת נבואה שבה בעצם נחום אומר, זהו, אני גמרתי על נינווה. ויונה אומר, ואני לא מבין למה אני צריך עוד להמתין עם הדין הזה. תן לי הקדוש ברוך הוא ללכת ולהתנבא על נינווה ולהגיד, גמרתם. תראו כמה אתם רשעים, למה אתה שולח אותי להחזיר אותם בתשובה? נבואת נחום הגיעה אחרי נבואת יונה. לא, לא, יש הודעה, גמרתם. אתם הולכים ליפול. אז יונה בורח. לא רוצה. אנחנו נראה בהמשך למה אי אפשר לברוח, ולמה בסופו של חשבון, זה גם לטובת עם ישראל. הנבואה הזאת והחזרתה של נינווה בתשובה. אבל אם ננסה רגע לעבור לציר של הפרצופי התשובה השונים בספר יונה, זה מאוד מאוד בולט שפרק א' בספר יונה מביא לידי ביטוי את מה שאנחנו קוראים תשובה מהירה. תשובה מהירה. תשובה מפחד. יונה בורח, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, מטיל רוח גדולה אל הים, סער גדול. המלאכים מפחדים. ויזעקו איש אל רעהו, מטילים את הכלים אל הים, להקל מעליהם. כן. ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. איזה ביטוי זה של מה? חוסר אכפתיות. כאילו... במובן מסוים, מה? זה בריחה מהמציאות. במובן מסוים, ברגע שיונה ויתר על נבואתו, אין לו הרבה משמעות לחיים שלו. זה לא... אנחנו צריכים להבין, הנביא הוא לא איזה דרשן. שעומד על פודיום ומדבר, ושנגמר את הדרשה הוא חוזר לחייו. הנביא חי את נבואתו. וברגע שהנביא מוותר על נבואתו, או ניטלת ממנו, או שאין לו אפשרות לומר את נבואתו, עצם החיים שלו ניטל. ואנחנו נלך ונסרטט תוך כדי השיעורים את הקווים המקפילים הרבים העוברים בין יונה לבין... לבין מי? לבין אבא שלו. מי זה אבא של יונה? אה? כתוב, אמיתי. כן, זה האבא שלו, זה האבא הביולוגי. מי האבא הרוחני של יונה? אליהו הנביא. חז"ל אומרים שכשהגיע אליהו הנביא לאישה הצרפתית, צרפתית לא מצרפת, אלא צרפתית מצור, ובא אליה להזכיר את עוונה והבן שלה מת, אז אליהו הנביא עומד ומתמודד על הילד עד שהילד זה, ואומר לה, הנה חי בנך. ואתה אומר, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר אמת בפיך. אומרים חז"ל, הילד שיחיה אליהו, זה יונה הנביא. ולכן הוא נקרא יונה בן אמיתי. כי גם יונה וגם אליהו, לשניהם יש תביעת אמת מאוד מאוד נוקבת. גם יונה וגם אליהו, כשהם מגלים שהאמת שלהם לא ניתנת להאמר, אין מי שיקשיב, מעדיפים למות. נכון? תראו כאן בהמשך, יונה אומר... מה? זה כבר התגובה האלוקית, נכון, אבל לפני כן, כשאליהו בורח, תראו כאן, כאן אצלנו יונה אומר, ויאמר טוב מותי מחיי, ואצל אליהו הנביא במלאכים, כשהוא בורח, אז כתוב שם, אין הרבה אנשים בתנ״ך שמבקשים למות. שאול מבקש שיהרגו אותו לפני שהפלישתים, זה לא אותו דבר, אבל אנשים שמבקשים למות. יונה מבקש למות. טוב מותי מחיי. וגם אליהו. ויבוא וישב תחת, בפרק י"ט במלאכים א', ויבוא וישכב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. ויאמר רב, אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. למה? מה הסיבה שנביאים, גם יונה וגם אליהו, יגיעו למקום שמעדיפים למות מאשר לחיות? כי בשביל אליהו נבואתו היא עצם חייו. ואם הוא מגלה שכל מה שהוא עשה, כל הסיבוב הגדול שהוא עשה, ו-400 נביאי הבעל וזה, הכל עובר לאיזבל פה. והיא אומרת, מחר אני אוהדת אותך. כלומר, כל מה שהוא משפיע על אחאב, מגיעה איזבל ומוחקת את הכל. אז אין לו למה לחיות. למה לחיות. אם יונה לא מוכן לקבל את הנבואה שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, ולכן הוא יורד תרשישה, אין לו למה לחיות. אז לכן, כולם פה, נשאר. ויונה מציב כלפי כל אחד מאיתנו את המשוואה, אם אין למה לחיות, אז למה אתם מתאמצים? מה כל הסער הגדול עושה לכם? אני איבדתי את הטעם הפנימי של החיים שלי, אז זה לא מזיז לי. נשקע ונרדם. נחזור חזרה ליונה. ויקרא אל אברהם החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. זה פסוק של תשובה מיראה. קודם כל, מה לך נרדם זה אחינו הספרדים. זה הפתיחה לסליחות, בן אדם עליך נרדם, נכון? זה לקוח מכאן. מה לך נרדם? רב צדוק הקרון אומר ככה, כתוב בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא יפיל תרדמה על האדם, ולא כתוב בשום מקום שהוא יתעורר. ממשיך לישון. מוכר, בן אדם, יש אלפי שנות, ממשיך לישון, יש... מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. זה קריאה, אבל הקריאה של רב החובל היא קריאה ל... איך אתה אדיש? מה זה האדישות הזאתי? עוד לא ידעו. מה? אלוהיך, מי שתבחר, לא משנה. כל אחד שם הוציא את הפסלון שלו והתחיל להשתחוות. תוציא מה שיש לך, מה אתה נרדם? רק אל תירדם ותתחיל... ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. גורל זה מקרה. בוא נראה מי הביא את המזל הרע. מי יש לו מספר 13 על התיק שהביא את המנחוס. מי... כן, זה בעצם הגורל. זה היסוד של תשובת הגויים. פה מדובר על מלאכים גויים. כן? שמה שחזל, מה שהפסוק אומר, תלכו עמי בקרי והלכתי אפני עמכם בחמת קרי. ללכת עם הקדוש ברוך הוא בקרי זה ללכת איתו במקרה. הרי הדבר הפשוט ביותר, אם אונייה נמצאת בסערה, א', לבדוק אולי יש איזה חור באונייה. ב', לבדוק אולי יש כאן איזה מישהו שעשה משהו לא טוב. אולי יש פה איזה רוצח שהתפלח לאונייה. אולי יש פה איזה גנב שהתגנב. אולי יש כאן מישהו שבגללו מגיע. לא, מה פתאום? תשובת הגויים, מישהו עשה לנו מזל רע. זה הכל. זה כל הסיפור. מישהו עלה כאן עם הספרה 13, מישהו המזל שלו בדיוק נכבה, בוא נלך לאיזה אסטרולוגית, בוא נלך לאיזה מגדת בקפה, בוא נלך לאיזה נומרולוגית, שתגיד לנו מה לעשות. ולכן, זה תמיד נשאר בגדר אולי. אומר רבא חובל, קום כאל אלוהיך, אולי יתעשת לנו האלוהים ולא נובד. אולי, אולי תצליח. תשובת הגויים, או התשובה הזאת היא האקראית, היא בגדר אולי. איך אומרים? המשפט, גם שעון עומד, מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום. אולי, אולי נקלע. זה התפיסה שיונה ניצב מולה. כן? ולכן, כשנופל הגורל על יונה, ואמרו אליו, אגיד ענה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. מה מלאכתך מאין תבוא? מה ארצך ואם מזה עמדת? תגידו לי, הם שואלים אותו כמה שאלות? 1, 2, 3, 4. נכון? איזה שאלה הם לא שואלים אותו? מה אתם הייתם שואלים והם לא שואלים? לא, הם לא יודעים שהוא ברח, הם לא יודעים איך... נגיד שנפל הגורל על יונה, אז מה צריך לשאול? תגיד, מה עשית? נפל הגורל עליך. מה עשית? איזה מעשה רע עשית? הם לא שואלים איזה מעשה רע עשית. הם רק שואלים פרטים טכניים. רגע, רגע, מאיזה מקום? מאיזה... אתה מהארץ הזאת, יש להם מזל רע כזה. או מה מלאכתך? הם שואלים פרטים אינפורמטיביים ולא שואלים פרטים מהותיים. כי זה המשך של האקראיות. כנראה שהאנשים ש... כן, אתם לא מכירים את זה. לכו למגרשי... אל תלכו. אבל תלכו למגרשי הכדורגל. תראו אנשים רציניים, מכובדים. אל תגיד את המילה, זה עושה את המזל הרע, אתה לא יודע? כן? מכל פעם שהיה משחק ביום שני, שיצא אחרי יום ראשון, שנפל אחרי שבת, נפסדנו, וזה כל מיני דברים כאלה. אנשים רציניים, אנשים נורמטיביים, מטילים את יהבם לשטויות ומיץ עגבניות. כן! תנסו לתת לזה שחקן גוי, את הספרה 13 על הזה. הרי יש בתי מלון בחוץ לארץ, אין את הספרה, אין קומה 13, אין כלום. כי זה מזל לא טוב. bad luck. אין חדר 13, אין כלום. אצלנו 13 זה אהבה, 13 זה אחד, 13 זה בר מצווה. אז הם שואלים אותו את כל השאלות, חוץ מת השאלה הבסיסית, הראשונה. מה השאלה הראשונה בתורה? היקה. זאת שאלת מהות. היקה זה איפה אתה? איפה אתה לא גיאוגרפית, איפה אתה מהותית, איפה אתה נמצא? זאת שאלת מה, לא שאלת איך. כמו דיברנו על זה בעירות הקודש, כן? הם שואלים איך או שואלים מה? המדע שואל כל הזמן איך. מוסר הקודש, התורה שואלת מה ולמה. הם לא שואלים אותו. זו תשובה מהירה. זו תשובת גויים. תשובה אינטרסנטית. תגיד לנו מה, איזה מזל גרם לך. ויונה, מכיוון שיונה הוא נביא, אז הוא מלמד אותם משפט אחרי משפט איך חוזרים בתשובה. יש בפרק הזה מהפך. יש פה אנשים שהם אנשי ים, מישהו כאן איזה רב חובל, או מלאך, או צוללן, או משהו? אה?
צוללן.
אתה צוי יופי, אז אנחנו ביחד. זה ידוע שיורדי הים, אנשים מאוד מחוספסים. אפילו, גם בימינו, במיוחד, על אחת כמה וכמה בעת ההיא, שכשאדם היה יוצא לים, הוא רק יודע איך הוא יוצא, הוא לא יודע אם הוא יגיע ואיך הוא יגיע. כי הכל היה בנוי על ספינות מפרס, שתהיה רוח. לוקחים אוכל ומים, אתה אומר, לפי הרוחות, לפי זה, אני אמור תוך שבועיים להגיע לאיזה מקום, לתרשיש, ואם לא יהיה רוח, אם תהיה שערה. זה אנשים מאוד מחוספסים, מאוד גסים, אנשים שחיי האדם, גם החיים שלהם בעצמם, שווים כקליפת השום. להפוך אותם זה לא דבר פשוט. זה לא דבר קל. יש מקום לתשובה מהירה. כלפי אנשים מאוד מאוד גסים, כמו המלאכים האלו, אם תדבר איתם אורות התשובה, זה לא עובר עליהם. הם צריכים שקצת יפחידו אותם. או הרבה יפחידו אותם. יסבירו להם שהעולם הזה הוא לא הפקר. יש דין ויש דיין. וצריך לתקן. ומי שקלקל צריך לשאת באחריות. אומר להם יונה ויומר עליהם עברי אנוכי. ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. קודם כל הוא מסביר להם, אני עברי, אני בן של ריבונו של עולם, יש השגחה בעולם הזה, הוא עשה את הים ואת היבשה וגם אותי, ויראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. כן. חז"ל עונים על השאלה שלך במדרש ואומרים שהם רואים איך שהכל מסביב שקט ורק הם חוטפים שערה בראש. כן? עכשיו, מדרש שהוא נראה כזה קצת מדרש פליאה, אבל אם אולי טיפה נקרב אותו, או שצריך לקרב אותו, אפשר להגיד שזה היה כמו שהם אומרים, אבל זה כנראה הייתה שערה שהיא בלתי צפויה, יורדי הם יודעים. לא קשורה למקום, אתה לא מצפה לפגוש הורי כאן בים תיכון, בסדר? כי ים תיכון זה שערות של... אמנם זה נקרא הים הגדול, אבל מול האוקיינוס זה ים תיכון זה גיגית קטנה, כן? לא יכול להיות צונמי בים תיכון. אין אפשרות כזאת. כי כדי שיהיה צונמי צריך מאות קילומטרים של... שהים כאילו נראים את עצמו, והים תיכון זה... הוא תחום, זה בעצם אגם אחד גדול, שתחום בגיברלטר ב... במערב, ובאנו במזרח. הנה, אגם כזה. אז הם רואים שערה שהיא לא אופיינית. ותוקפת אותנו, בצורה רציפה, ולא עוברת. אז כל הניסיון הימאי שלהם מתקומם כנגד הדבר הזה. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני דבר כזה. אז הם מתחילים. עד היום, דרך אגב, עד היום יש המון המון... מה? מלא אמונות תפלות. זה ממש... נכון, איך לרגל ימין, בקבוק שמפניה, שוברים על הדופן של האונייה, מלא אמונות תפלות, לא שורקים. אסור לשרוק בים, כי אז יבוא איזה מונסטר, איזה מפלצת, כל מיני דברים. בעצם זה ביטוי, כל האמונות התפלות זה ביטוי לחוסר האונים שחש האדם בים. מה תעשה? זהו, אתה... אם נתקעת, נתקעת, זה לא שם שיבוא לעזור לך, אף אחד לא להציל אותך. זה חוסר האונים, אז אתה מתחיל לפנות לכל מיני גורמים שהם אמונות תפלות כאלה ואחרות. יונה מלמד אותם. הוא אומר להם, תקשיבו, יש דין ויש דיין. אני בורח מלפני השם. ברחתי מהמשימה שלי מהשליחות, ואדם שבורח מלפני השם צריך גם לשאת באחריות למעשים שהוא עשה. ואמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, סעוני ואטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי, הסער הגדול הזה עליכם. אז... בתוך העולמות של התשובה, אם ננסה לסמן את ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה, תשובה מאהבה מנסה להחזיר את האדם בתשובה יחד עם כל הדברים שלו. כלומר, אתה לא צריך לוותר על שום דבר, בוא תיקח את כל מה שיש לך, את הזדונות, ותהפוך אותם לשגגות ואפילו לזכויות. אבל קודמת לתשובה מאהבה תשובה מהירה, שאומרת לאדם, אתה לא יכול לחזור בתשובה והשרץ ביד שלך. אם גזלת, קודם כל תחזיר. אם פגעת, קודם כל תפייס. אתה לא יכול להגיד, טוב, יאללה, מעכשיו חוזרים בתשובה, והכל בסדר, ויהיה בסדר, ומעכשיו מתחילים בהתחלה. יש דרישה, ויש מצבים, ויש פעמים, שבהם צריך להשליך את הרע אל הים. אתה לא יכול לחזור בתשובה יחד איתו. אני מקווה שזה מזכיר לכם משהו. מה זה מזכיר לכם? איזה מעמד בראש השנה? תשליך. זה התשליך הזה, הולכים לתשליך, מנערים את הידה, משחקים בכאילו. מכיוון שראש שנה זה יום של המלאכה, אנחנו גם נזכרים שיש דברים שאם אנחנו באמת עבדים של המלך, אז יש דברים שאיתם אפשר להמשיך. זה לא. זה צריך להישאר מאחורה. ויונה מלמד אותם. אנשים מאוד מאוד אקראיים, מלאכים, אנשים גסים, אומרים להם, זה לא יעבוד, זה לא ייגמר עד שלא תיקחו אותי ותזרקו אותי לים. עכשיו, אני מנסה ככה קצת לדמיין את הפרק הזה. אני אומר, מלאכים, כמו שהזכרתי, אנשים מאוד מאוד גסים. לזרוק אותך, אין בעיה, נזרוק אותך לים, מה הבעיה? הרי חיי אדם כקליפת השום, נזרוק אותך, נזרוק עוד כמה אם צריך, מה? ופתאום, תראו מה קורה. הם לא רוצים. ויחתרו האנשים להשיב על היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. המפגש של האנשים הגסים האלו עם יונה, ועם האמת הנוקבת של יונה, ועם האמירה הזאת של יונה שיש בורא לעולם, יש מנהיג, לכן הוא קורא לעצמו עברי, כי מולם הוא נמצא בעבר אחר, בסיפור אחר לגמרי. אתם שייכים לעולם הקראי, אתם שייכים לעולם של ריק, אתם גם כשאתם חוזרים בתשובה זה הכל מאיזה פחד, מאיזה אלוהים שיתן לכם מכות, ואני נמצא בעבר אחר לחלוטין, במקום של השגחה, במקום של אמונה, שגם מוכן לשלם ולשאת במחיר של האמונה שלי, אז לכן הוא עברי, הוא לא אומר להם אני יהודי, אלא אומר להם אני עברי, עברי אנוכי. ההופעה הזאת של אישיות כזאת, פותחת גם אצל האנשים הגסים ביותר, פותחת אצלם איזה חדר בלב. ופתאום נורא נורא חבל להם על יונה. ממש חבל להם. בדרך כלל, מלאכים זה... אתם יודעים, היה... אם נגיד היה אדם אחד חולה באיזה מחלה מדבקת באונייה, ביי ביי. מגלצ'ה לתוך הים. אפשר... תדביק את כולם. אין אצלם מחשבה שנייה. ופתאום האנשים האלה כל כך... יונה, לא רוצים. ויחתרו. והשיא של השיאים... שהם מתחילים להתפלל. אם, והפרשה שקראנו, דיברנו על זה. אם יש משהו אחד שהוא הפך הגמור של כל הנפיל הגורלות, זה התפילה. הרי מה התפילה אומרת? יש סיבה לכל דבר. יש בורא לעולם והוא משגיח, ושום דבר לא מגיע בחינם. והוא גם מקשיב לנו, אם נתפלל אליו. התפילה היא הפנייה של האדם לריבונו שלם, שאומר לו, אני מוכן לשינוי. אני מוכן לתנועה, אני מוכן לחזור בתשובה. זו הסיבה שהתורה מצווה בפרשה, תמים תהיה עם השם אלוהיך, והתורה אוסרת עלינו ללכת לכל מיני מעוננים וקוסמים ומחשפים וכו'. למה? אז הרמב"ם אומר למה, כי כל המחשפים האלה זה פשוט שטויות, זה רמאות. אבל הרמב"ן ועוד והרשב"ם ועוד הרבה מן הראשונים אומרים, לא, יש להם כוח. יש כוחות טומאה. שאנשים שיודעים דרך כל מיני כישופים לדעת את העתיד. אבל אם תלך אל מישהו ויגיד לך את העתיד, מה זה יגרום לנו, כל אחד מאיתנו? זהו, מכתוב. אצל הערבים יש מכתוב. זהו, מכתוב, מה לעשות, אני כבר... וזה שקר וכזב, כי למרות שזה העתיד שלך, אבל אם תחזור עכשיו בתשובה, אתה עובר מסלול. זה העתיד של מי שהולך במסלול הזה, אבל מי שחוזר בתשובה ומתפלל, הוא מחליף מסלול, זה כבר לא אותו בן אדם. אפילו כשמגיע נביא, הנביא ישעיהו מגיע אל חזקיה ואומר לו, אתה הולך למות. הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך. אומר לו חזקיה, הבנתי, תודה רבה, צא בבקשה החוצה, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מתפלל והקדוש ברוך הוא מוסיף לו 15 שנה על חייו. מי שהולך לכל הדברים האלה חוסם את עצמו מהאפשרות של תשובה, כי הוא כבר נעול, כי הוא כבר יודע מה יהיה. אבל הכל יכול להשתנות, בכל רגע נתון. הגמרא בראש שנה אומרת, יפה זעקה לאדם, בין לפני גמר דין, בין לאחר גמר דין. גם אחרי שנגמר הדין ואדם זועק, אז קוראים לו את גזר דינו. אבל אם אדם כבר יודע את הכל, אני כבר יודע מה הולך להיות, אני כבר יודע מה, הכל כתוב, כבר גילו לי את הכל, גילו לי את הסוף. אם גילו לך את הסוף, אתה כבר לא יכול לעשות שינוי באמצע. אל תלך. זה תשובת הגויים, תשובת הגורלות. יונה מלמד אותם תשובה אחרת, ולכן האנשים כאן מתפללים, ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני, אל ננובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. איזה פסוק! אתה בורא עולם, אתה משגיח על הכל. אנחנו לא רוצים לובד בנפש האיש הנקי הזה. הם חוזרים בתשובה, תשובה מהירה, נכון. הם מפחדים, כי החיים שלהם תלויים על כף המאזניים, אבל זה תשובה. וגם באורות התשובה וגם באורות הרבה מקומות, הרב קוק מדבר על ה... על המשקל של תשובה מהירה. למרות שאנחנו בדור של תשובה מאהבה, אבל תשובה מהירה גם היא נצרכת. צריך לדעת, יש מחירים. יש מחירים. זה לא משחקים פה בכאילו. ומי שלא שב בתשובה אמיתית, גם צריך לעשות במחירים האלו בסופו של דבר. על חיים שלמים שהוא בזבז.
מה לא מלמד אותם להתפלל? אני אומר להם להפך. אני יצאתי בקורל, ולא שמרו
פה כועס עליהם. לא, הוא מלמד אותם שיש השגחה. שיש בורא לעולם, והוא משגיח גם על היחיד, ואם הוא משגיח, אז הוא גם כתובת לתפילה. אצלהם, אין...
גורלות זה כוח עליון.
לא, גורלות זה... בוא נפיל גורל, ונראה על מי... זה כאילו כוח עליון מצד...
זה כוח
תומה אקראי. אקראי. זה אקראי, זה לא... בוא נראה...
כאילו מוריד
כן. אין כאן איזה בחירה, אין כאן, כמו שהזכרנו, הם לא שאלו אף אחד, מי עשה כאן מעשה רע? הם לא שאלו. אמרו, נעשה גורל, אם היה יוצא מישהו אחר, תשים אותו כמו שהוא, זורקים אותו. יצא יונה, הם לא מכירים אותו, אז הם שואלים אותו, רק שנדע מאיפה מגיע המנחוס. והוא אומר להם, זה לא מנחוס, זאת בחירה. עשיתי מעשה לא טוב. ויש משגיח ובורא לעולם. ומי שעושה מעשה לא טוב, הוא נענש, כי יש השגחה.
בזמן הזה שעשו את הגורל, בזמן הזה מלמד אותם את התשובה?
כשהם פונים אליו, כן, כשהם פונים אליו, אז תראו מה התשובה. הם אומרים לו, מאיפה? הוא לא עונה להם, אומר להם, מברי אנוכי, והם לא שואלים אותו, הוא אומר להם, אני ירא את השם אלוהי השמיים והארץ, שעשה את הים ואת היבשה, ומשגיח גם עליי ברגע זה, וכרגע אני נושא באחריות של המעשים שעשיתי. הוא מלמד אותם את סוד ההשגחה, כן. מה? נכון? נכון? הוא ממשיך בשאלה? הוא עוד לא חוזר בתשובה. יונה יחזור בתשובה בפרקים הבאים, רק בתשובה מאהבה. הוא לא יכול לחזור בתשובה מהירה, הוא נביא. הם? תשובה מהירה.
למה הוא צריך פה לעשות את זאת הכי פשוט, אוקיי. יאללה, בואו נעצור לחוף, אני חוזר לתפקיד.
הוא עדיין לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא איש עקרונות. אליהו הנביא, הוא לא מוכן. כמו שאליהו מגיע להר אלוהים ואומר, אני לא רוצה. עזבו בריתך בני ישראל, ככה גם יונה, אני מוכן למות ולא ללכת לנבואה הזאת. כרגע לפחות, נראה מה קורה בפרק הבא, בשבוע הבא.
אבל למה הוא קרא לו העברי?
עברי אמרנו בגלל שמולם הוא נמצא מעבר אחר, מסיפור אחר. הם סוגדים לאקראי, סוגדים לגורל, סוגדים לנומרולוגיה, לאסטרולוגיה ולכל הבלה בלה בלה הזה. והוא נמצא בתוך עולם של השגחה. וזה שני עברים, שני צדדים. כן.
אז מה המשמעות של העברי?
עברי זה מעבר, אני מעבר אחד ואתה מעבר השני. כן. רק טיפה בקול, אני לא שומע.
אני חוזר אחורה.
בכבוד. יכול להיות. יכול להיות. אפשרות. כי הציווי אלו, כי אחד הוא ברור, אתה צריך ללכת לנינווה ולהתנבא. אני מניח שהוא זעק, הוא התפלל ולא קיבל. ויסו את יונה ויטילו אל הים ויעמוד הים מזער פה. כן? ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. חז"ל אומרים שהם התגיירו. כשהם הגיעו לחוף, מתוך התשובה מיראה, הם יראו יראה גדולה את השם, אבל הם לא נשארו ביראה, אלא הם כבר עוברים קצת למה? לאהבה, כי מה קורה כאן? מה הם עושים? הם זובחים זבח להשם, שזה נגיד קורבן תודה, אבל נדרים זה כבר אובר, זה כבר מדרגה נוספת. אדם שנודר נדר מקבל על עצמו. אז בסופו של דבר, האנשים האלה מתוך היראה גם הגיעו לאיזושהי מדרגה באהבה, אבל תשובתם הייתה מתוך תשובת היראה. יונה נמצא בתוך הים, בשבוע הבא נראה את פרק ב'. מה?
זרקו
אותו. כן. בשבוע הבא, בעזרת השם, נמשיך את פרק ב', חזקו וימצאו. חודש טוב, בשעה 3:15, נפש הפרשה.